ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הנה לא ידעתי כי אישה יפת מראת, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא, אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. על הפסוקים האלה, כותב הרמב"ן בקטע השני שלפנינו, ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול אבון, מפני פחדו פן יהרגו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. ראשית, אומר הרמב"ן, שאברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שאמר לאשתו, אמרי נא אחותי את. ואז הכל הסתבך, הביאו אותה לפרעה, וכמעט הביאו אותה גם למכשול אבון, וזאת הייתה טעות. כי אברהם היה צריך לסמוך שיש לקדוש ברוך הוא כוח לעזור ולהציל. ממשיך הרמב"ן ואומר, וזה נוגע לנו, גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב, אבון אשר חטא. כי באלוהים ברעב יפדנו ממוות, ועל המעשה הזה נגזר על זרו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שם הרשע והחטא, פחד פחדים. לא יודע מה שכתוב, כותב הרמב"ן שהסיבה לגלות מצרים, לגלות במצרים, כי סבא אברהם ירד לשם, ובמקום המשפט איפה הקדוש ברוך הוא שפט אותנו בעבודה קשה, איפה? במקום הרשע. במצרים, שם היה הרשע והחטא, והחטא שאברהם ירד לשם. אז דבר אחד ברור, כשאברהם אבינו מסתפק, כן לרדת, לא לרדת, להישאר, לא להישאר, לפי הרמב"ן, זה לא היה אחד מעשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. ולמה? כי הרי המשנה אומרת במסכת אבות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. זאת אומרת, הוא עבר את הבחינה. ניסיון ועוד ניסיון. כאן, לפי הרמב"ן, אברהם אבינו לא עבר את הבחינה. הוא חטא. קיבלנו עונש כבד על זה, הירידה לגלות מצרים. אז ודאי שזה לא אחד מעשרה הניסיונות, לפי הרמב"ן. כי באמת יש מחלוקת בין הפרשנים, בין הראשונים, מה הם בדיוק אותם 10 ניסיונות שנתנסה אברהם. לפי הרמב"ן זה לא. אז אני לא מבין. אז מה אברהם היה צריך לעשות? להישאר בארץ ולמות? ודאי שלא. ושמרתם לנפשותיכם. לא לרדת. למה לא? אני מבין יצחק, נאמר לו במפורש, גור בארץ הזאת, אל תרד מצרימה, אנוכי יהיה עמך. טוב, הוא קיבל הוראה מפורשת מהקדוש ברוך הוא להישאר. אבל מה הבעיה עם אברהם? אסור לסמוך על הנס. כשאברהם אבינו קופץ לאש, כי אין לו ברירה, כי נמרוד אומר לו, רק מפה אתה יוצא, דרך האש. נו, מה הוא יכול לעשות? וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, ואני אראה לך לאיפה, אל הארץ אשר הרקע, נו, קיבלתי ציווי, אני הולך. לא שואל שאלות. זה אני מבין. אבל פה קורה מקרה שלא נאמר לאברהם אבינו כלום, והוא צריך לקבל החלטה לבד. נו, מה ההחלטה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה, למות? מחפשים אוכל. אז יורדים למצרים. לכן, שאלתנו הראשונה היא, איזה חטא חטא אברהם לפי הרמב"ן, בירידתו למצרים בזמן הרעב. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. עולים ממצרים, מתחיל מתח בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט. אומר אברהם ללוט, תשמע, אחים אנחנו, תבחר. איפה שאתה רוצה תלך, אני הולך לצד השני. לוט בוחר בסדום. ושם מתחילה מלחמה, לוקחים את לוט בשבי, ואברהם מציל אותו. התורה מתארת מה קורה כשלוקחים את לוט, מה קורה כשאברהם מציל אותו, וכשהתורה כותבת לנו את זה, יש עם זה בעיה. בואו נראה בפנים. בקטע השלישי, פסוק י' א', ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. בסדר? זה ברור. במלחמה לקחו את סדום. ויקחו, כדי לעשות קו, פסוק י' את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. לא מבין. את מי לקחו? את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. זה לא מסודר טוב. אם רוצים להגיד לנו שלוט הוא הנפיו של אברהם, כמו שכבר אנחנו יודעים ולא צריך להגיד, אבל אם בכל זאת רוצים להגיד, אז איך יהיה כתוב? ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. אומרת התורה לא. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. מה זה? לא מבין. אותו דבר כשאברהם מציל את לוט בפסוק האחרון בקטע השלישי. פסוק י' זין. היה שם את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו אישיו. אני לא מבין. אברהם הלך להציל את מי? את הבית של לוט? את המכונית? או את לוט? ודאי את לוט. אז מה התורה הייתה צריכה לכתוב? שדבר ראשון, את מי מצילים? את מי מחזירים? וישב את לוט ואת רכושו. ואת כל הרכוש. אז כשהתורה כותבת את זה באופן כזה, ברור שהתורה מדברת אלינו בין הפסוקים ובין המילים. שאלתנו השנייה היא, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בצורה שהיא כותבת איך לוט נפל בשבי ואיך הוא ניצל על ידי אברהם? לוט נופל ויקחו את לוט, רכושו בן אחי אברהם, לוט ניצל וישם את הרכוש וגם את לוט. מאוד לא ברור הסדר הזה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. מיד אחרי זה, כשאברהם חוזר ממלחמה, הוא נהפך להיות גיבור עולמי. אירו אמיתי. חוזר הביתה, בבית הוא לא מרגיש כך. בבית הוא עצוב, כואב לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בקטע הרביעי, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, כדי לעשות קו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שרחה הרבה מאוד. מה קרה? אומר רש"י, בקטע החמישי, אחר הדברים האלה, כל מקום שנאמר אחר, סמוך אחרי מופלג, אחר הדברים האלה, מיד אחרי המלחמה, אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלאכים, והיה דואג ואומר, שמה קיבלתי שכר על כל צדקותיי. וכך אמר לו המקום, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך מן העונש, שלא תיענש על כל, כדי לעשות קו, שלא תיענש על כל אותה נפשות שהרקת. לא מבין. אברהם יוצא למלחמה. מה קרה? הוא הרג. כמה הוא הרג? לא יודע. 2,120,000, לא יודע כמה. הוא הרג הרבה. טוב, לא הייתה לו ברירה. כי אם הוא לא היה הורג, אז מה היה קורה? היו הורגים אותו. אז פה זה עניין של לא דקה. מי שקצת בקיא במלחמה, זה לפעמים פחות מחצי שנייה. מי שיורה קודם, נשאר בחיים. אז אברהם מפחד מזה. חוזר הביתה, הוא דואג מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. כל אותן נפשות שהרקת, אין לך מה לדאוג. שכרך הרבה מאוד. שאלתנו השלישית והאחרונה. מדוע אברהם אבינו פחד על כל אותן הנפשות שהוא הרג במלחמה? אברהם הרי לא יצא לו לפיקניק ולא לאיזשהו טיול. הוא הלך פה להציל את לוט. אז ודאי, אין ברירה, הורגים. מה אפשר לעשות? הוא לא חיפש את זה, אברהם. אז למה אברהם כל כך מפחד? אלה מה שאלות. בואו ונראה פלאי, 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 פלאים. מהלך, פעם בקטע מסוים נגענו, נרחיב אותו, ניכנס לזה מכיוון אחר, ונראה פה מהלך שחוצה את כל פרשת לך לך. ולא רק זה, מה שיותר חשוב מזה, איך דרך זה מתגלה מעשה אבות, סימן בבנים. איך זה יורד ומגיע עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה היה חטאו של אברהם לפי הרמב"ן, כאשר הוא יורד למצרים בשנת הרעב, איזה בעיה יש עם זה? ב', מה התורה מבקשת ללמד אותנו מסדר הפסוקים הלא ברור, בשעה שלוט נופל בשבי וניצל על ידי אברהם, כפי שביררנו? ודבר שלישי, למה אברהם פחד מכל אותם נפשות שהרג? הרי זה היה בשעת מלחמה ולא הייתה לו ברירה. אז כדי לענות על השאלות האלו, אנחנו ניכנס לסוגיה מאוד מעניינת, שבעזרת השם אני מקווה במהלך החורף להקדיש לשיעור בפני עצמו. וזה סוגיית השמות. שם של אדם זה לא דבר מקרי. שם, כותב השפת אמת, בגימטריה ספר. כל אדם, כל יום, כותב דף בספר החיים. בסוף סוגרים את זה עם כריכה ובחוץ כותבים את השם של האדם. מה שצריך, שמה שכתוב בחוץ יתאים עם מה שכתוב בפנים. שם זה מהות. לא יודע למה אמא ואבא החליטו לקרוא לילד שאול. לא כתוב בשום מקום. אבל כשהוא גדל אותו שאול, אז התברר כי העם שאל מלך. שאול המלך. ואותו דבר ירובם או רחבם. למה קראו לו רחבם? לא כתוב. אבל כשהוא גדל פתאום גילו שהוא היה מלך רע, אבל בימיו התרחבה מלכות ישראל. הנה רבי מאיר היה מדייק בשמותיהם של בני אדם, ומיד היה מגלה את הפרסונליטי של האדם. סופר על יום שישי שהגיעו לזה בית מלון, רבי מאיר וחבריו, רבי יהודה ורבי יוסי, מחליט רבי מאיר את הכסף, הוא לא משאיר אצל בעל בית המלון. הוא לא משאיר. מוצאי שבת, רבי יוסי ורבי יהודה רוצים את הכסף, אומר להם בעל בית המלון, סליחה, על מה אתם מדברים? לא נתתם לי כלום. שאלו אותו מאיר, איך ידעת שהוא רמאי? 100% לא ידעתי, אבל דבר אחד עשיתי, שאלתי אותו איך קוראים לך? הוא אמר לי, קוראים לי קידור. קידור אמרתי, או, זה מסוכן. איך אומר הפסוק? קידור תהפוכות אמה. זה כזה מניפולטור אחד. אני עם אחד כזה לא מתחיל, לא יודע, כן, לא, את הכסף אצלו אני לא משאיר. זה רבי מאיר. היה מדייק בשמותיהם של אנשים. כי שם זה המהות של האדם. אותו דבר, צריך להקפיד, למשל, לא לקרוא על שמות של רשעים. מאוד מסוכן. אחד השמות המאוד נפוצים, מתן. שם מאוד, עם הרבה כוונות טובות. אבל מתן היה ראש נביאי הבעל. ומכיוון ששם זה המהות של האדם, לכן לעולם אסור להורים להתערב, לסבא ולסבתא, איך הילדים יקראו לילדים שלהם. נכון שאמא אולי רוצה על שם הסבתא שלה ואבא שלה, והדודה רוצה על שם זה, וכל אחד רומז להשאיר להם. וגם אם הם לא קוראים על שם אבא וסבתא, אז הילד הבא יקראו. ואם לא, אז לא. אסור להתערב, לתת להם לקרוא מה שהם רוצים. רק דבר אחד להגיד להם, לא לקרוא על שמות של רשעים, כי זה מסוכן. שם זה לא דבר פשוט, הרבה פעמים, כל פעם שלא יהיה יותר, שנופל לידי עיתון, שמתואר שם על חייל או חיילת, שנהרגו באיזה פיגוע, אני תמיד אוהב לקרוא מה כתוב עליהם. לפעמים כתוב מעט. כי לעולם, לעולם, מכל אחד אני לומד משהו. כן דתיים, לא דתיים, זה לא משנה. יהודים, מכל אחד אני לומד. והרבה פעמים אני גם רואה בחורה צעירה, בת 19, בת 20, או בחור בן 21, פחות או יותר, קראו להם על שם הדוד שנפל במלחמת ששת הימים. הוא הדוד שנפל במלחמת יום כיפור. אז כבר כתוב בספרים שלא לקרוא על שם אדם שנפטר בגיל צעיר, אם לא מוסיפים שם. טוב, זה לא הסוגיה שלנו עכשיו. אמרתם, ניתן לזה שיעור שלם. זה דבר פלאי פלאים. כל הסוגיה של השמות, חבל על הזמן. זה ממש, לא חבל על הזמן במובן השלילי, במובן של הסלנג. זאת אומרת, זה באמת דבר פלאי פלאים. נגיע עוד לספר שמות, אלה שמות. נגיע, כבר נמצא הזדמנויות, או בוויגש. אני מקווה בעזרת השם. בכל מקרה, שם זה מהות. אם כך, יש שם אחד שמתגלגל בתורה, בתחילת ספר בראשית, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא כל כך ברור למה. והשם הזה זה לוט. לוט הולך עם אברהם, ולוט יורד עם אברהם למצרים, ולוט עולה בחזרה, והוא הולך לסדום, ומצילים אותו מסדום, והוא חוזר לסדום, והוא בורח עם בנותיו. סיפור שלם כל הזמן לוט. מי זה לוט שהתורה כל כך מדברת עליו? רוצים לדעת מי זה לוט? פשוט. בואו נלמד מה פירוש השם לוט. לוט, בלשון הקודש, יש לזה שלושה פירושים. פירוש אחד של המילה לוט, חושך. חושך. כשאליהו הנביא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, מרוב פחד, הוא לוקח את המעיל והוא מכסה את הפנים. אז הפסוק אומר, בקטע השישי, פסוק י' ג', שתי השורות האחרונות, ויהי כשמוע אליהו, וילט פניו באדרתו, וילט, לוט, כיסה את הפנים. כשאדם נותן תרומה, ועושים לכבודו איזה פלקט יפה. כשהוא מגיע, הפלקט הרי בדרך כלל מכוסה, ואז מכבדים אותו לגלות את זה. זה נקרא בעברית להסיר את הלוט, את הכיסוי. לוט זה כיסוי, זה חושך. לוט, בלשון הקודש, יש לזה עוד פירוש. כללה. לוטוס. לוטוס בארמית זה כללה. לוט, יש לזה עוד פירוש. בוסם. בוסם. פרפיום. איך כתוב בתורה? שיוסף יורד למצרים, מה הוא לוקח את ארוחת הישמעאלים? מה היא לוקחת? צרי ולוט. אז בכלל התבלבלנו. מי זה לוט? כללה וחושך. ותוך כדי זה הוא גם הפרפיום הכי טוב שיש בעולם. איך זה מסתדר? פילי פלאים. מה פירוש הדבר? התשובה היא, מסופר בחזל, במדרש, על רבי אלעזר בן אורקנוס. אורקנוס היה אחד מעשירי עולם. והילדים היו שותפים בביזנס של אבא. אחד הילדים, אלעזר, תפקידו היה לחרוש עם הפרה באיזשהו מקום. הוא חורש עם הפרה, הפרה פתאום נופלת, נשבר לה הרגל, הכל תקוע, אומר אלעזר, זה סימן בשבילי להשאיר את הכל וללכת. זה לא הביזנס שלי. הלך לבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי. ללמוד. למד יומם ולילה. היה אוכל מהאדמה. הסבים. לא היה לו כלום. עד כדי כך שהפה שלו הסריח. אמרו, רבי, אי אפשר לעמוד לידו. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, כשם שיבשת פיך על ריח התורה, אני קורא בקטע השביעי, בשורה החמישית, המשך למה שאמרתי, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו. אתה תראה, הפה הזה עוד יוציא תורה מקצה העולם ועד קצה. לאחר ימים, עלה אביו לנדותו מנכסיו. אבא עולה, גילה איפה הוא נמצא, הוא החליט, הוא ייכנס לבית המדרש, ייתן מכה על הבימה, ויגיד, רבותיי, הבן הזה שלי, אחרי 120, לא מקבל כלום. שכולם ידעו. טוב, הוא מגיע לבית המדרש, בדיוק באותו זמן, יושב אלעזר ונותן שיעור. והציבור יושב בשיעור, לא סתם, הציבור וכל גדולי המדינה גם באו לשמוע את השיעור. מי הם גדולי המדינה? בן ציצית הכסת, נקדימון בן גוריון, בן קל בסבוע, כל המנהיגים באו לשמוע. ומצאו יושב ודורש. איזה פסוק הוא דרש? חמש שורות מהסוף. חרב פתחו רשעים, זה אמרפל וחבריו. להפיל אני ואביון, זה לוט. לטבוח ישרי דרך, זה אברהם. חרבם תבוא בליבם, שנאמר ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו ויקם. אמר לו אביו, בני, לא עליתי לכאן אלא לנדותך מנכסיי. עכשיו, כל נכסיי נתונים לך במתנה. אומר לו הבן, אבא, לא רוצה, הם עליי חרם. אני מוכן לקחת בתנאי שזה יהיה שווה בשווה עם כל האחים. מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. אלעזר נותן שיעור בבית המדרש. השיעור הזה משנה את דעתו של אביו אורקינוס, ומזה שהוא רוצה להחרים אותו, הוא נותן לו את הכל. מה קרה בדיוק? יושב אלעזר ואומר בשיעור כך. הייתה מלחמה גדולה. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. מה קרה? היו ארבעה מלכים שהחמישה העבידו אותם קשה מאוד. יום אחד החליטו ארבעת המלכים, זהו. גמרנו, אנחנו יוצאים למלחמה. יצאו נגד החמישה וניצחו אותם. מה כתבו בכל העיתונים? מה דיווחו בכל תחנות הטלוויזיה? הייתה פה מלחמה קשה, מלחמת הארבעה את החמישה, הארבעה ניצחו את החמישה, בכל מיני תרגילים, ונותנים פרשנויות מה יהיה עכשיו. אומר להם אלעזר בן אורקינוס, חבל על הזמן. זה פרשנות שהודיעו וקראו בעיתונים, בתקשורת. זאת לא האמת. אתם יודעים מה הייתה הסיבה לכל המלחמה הגדולה הזאת? אדם אחד, להרוג את לוט. זה הכל. להרוג אותו. למה להרוג אותו? כי לוט מקפל בתוכו את גאולת העולם. מי עתיד לצאת מלוט? רות, דוד, משיח. אז אצל לוט נמצאת הגאולה. נמצא המחר. אם אין לוט, אין גאולה לעולם. נהרוג אותו. זאת הייתה המלחמה. זה נראה משהו מוזר מאוד. זה נראה בכלל לא נורמלי. אולי זה נראה לכם לא נורמלי, אומר להם אלעזר. אבל תראו, עוד כמה שנים תבינו שזה היה כך. ואם אתם לא תבינו, אז הילדים והנכדים והבני בני נינים, הם יסתכלו אחורנית, הם יגידו, אוהו, כמה אלעזר צדק. בעצם מה שאני רוצה לומר לכם, אומר אלעזר בן אורקינוס, תבינו, העולם הזה הרבה הרבה דברים עטופים ומחוסים. אנחנו בכלל לא מבינים. הרבה פעמים נדמה לנו שזה בוודאות הסיבה. אחרי כמה שנים פתאום מתברר בדיוק הפוך, דבר לגמרי אחר. כשאדם מבין שהוא גדל בעולם, שהמחוסה, העטוף, הוא הרבה יותר מהגלוי, זה מחזק את האמונה. זה מחזק את הביטחון. מעולם לא מתייאשים. ממשיכים הלאה. שאת זה מלמד אלעזר, פתאום עומד האבא אורקינוס ואומר, רגע, אז אני ביליונר. נו, אז מה? אז מה? אז אני אחיה עם זה עוד כמה? הוא אמר, 20 שנה. נאכל ירקות ופירות, אוכל בריא, נקבל עוד 10 שנים אקסטרה. נו, ומה יהיה אחר כך? כלום. אבל הבן הזה פה, אלעזר, הוא מדבר על משהו שזה נצח. זאת אומרת שגם כשהוא לא יהיה, הכל יישאר. זה ימשיך הלאה. לכזה בן אני רוצה להתחבר. אלעזר, הכל שלך. אומר אלעזר, אבא, לא, אני מתחלק עם כל האחים בשבילו. זה פילי פלאים. אותו אלעזר, בן אורקינוס, רבי אלעזר הגדול, חצי שעה לפני שהוא נפטר, נכנסים התלמידים לבקר אותו. אומר להם אלעזר שאף אחד לא ימות מיתה טבעית. כולם ימותו בצורה טרגית. שואל אותו רבי עקיבא, מה איתי? אומר לו, עקיבא, אתה? או, מיתתך קשה משל כולם. רבי עקיבא מתחיל לבכות. ואומר לו, רבי, תלמד אותי תורה. סליחה, עקיבא, עכשיו אומרים לרבי, תלמד אותי תורה, חצי שעה לפני שהוא עומד לזוז? כן. כי מה עקיבא אומר לו? עקיבא, הרבי עקיבא הגדול, אומר לו, רבי, אין לי בעיה עם מה שאמרת. אני הרי כל החיים מחכה לקיים בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. הבעיה שלי, שיקומו דורות וילמדו מה קרה, יגידו, רגע, רבי עקיבא, כזה גדול? מה, חתכו אותו לחתיכות? מכרו את הבשר שלו באטליז של רומי? הבוטשר של רומי מכר את הבשר? מה, זו תורה וזו שכרה? רבי, תלמד אותי. איך מלמדים את הדורות הבאים? כשיש כאלה שאלות, לא מתייאשים. ממשיכים הלאה. את זה תלמד אותי. את זה אני רוצה ללמד. אומר לו אלעזר בן הורקנוס, בוא, אני אלמד אותך. ומה הוא מלמד אותו? שיר השירים. מה זה שיר השירים? נראה לנו איזה סיפור אהבה בצורה כזו, בצורה אחרת. לא, לא, אומר רבי עקיבא. כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. הכל עטוף, הכל מכוסה. תלמד את הדורות הבאים לא להתבלבל. מה שלא רואים מפה, רואים משם. זה אותו עקיבא שעולה עם כל החברים הגדולים להר הבית אחרי החורבן, וכולם בוכים והוא צוחק. הוא כבר יודע וחי. נצח ישראל זה לא קדנציה. נצח ישראל זה לא 50 שנה. זה מהלך. סבלנות. הכל יתחבר ביחד. זה אלעזר מלמד. זה בדיוק לוט. לוט כלפי חוץ, רשע, כללה, חושך. הוא עם אנשי סדום ביחד. אבל בפנים יש את הבוסם, את גאולת העולם, את המחר. זה הכל עטוף, זה הכל מכוסה. אז התורה רומזת על זה. כשלוט נופל בשבי, מה אומרת התורה? ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. אומרת התורה, הבנתם? ואם נגיד לתורה, לא הבנו, אומרת לנו התורה, הנה, קחו עוד פסוק. וישב אברהם את כל הרכוש, וגם את לוט. זה לא רק היה להציל את המיסטר לוט, את האדם לוט. זה להציל את מה? את הרכוש, את העתיד, את המחר שלוט מקפל. אז כשלוקחים את לוט, לוקחים את לוט, לא רק את האיש לוט, את לוט ואת רכושו, לא את הבית, לא את המכונית, את מה שהוא מקפל, בן אחי אברהם. זאת הייתה המלחמה. וזה אברהם מבין. ועל זה אברהם הולך. אלא מה שקורה פה, שתוך כדי המלחמה, הוא פשוט אברהם אבינו הורג, והורג על כל צעד. כשהוא חוזר הבית, אומר, רגע, 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 אם זה כל כך עטוף, והכל כל כך מכוסה, אז אולי גם אני לא שייך לכל זה, ואני רק השמש, אני רק זה שדואג שמילות יצא עתיד, ואני לא בביזנס בכלל, כי הקדוש ברוך הוא עשה פה כל כך הרבה ניסים. אני יודע מה זה ניסים. אני יודע גם מה זה לקפוץ לאש ולצאת, ואני יודע מה זה ללכת לארץ ישראל. אבל דבר כזה בחיים לא ראיתי. להרוג כל כך הרבה ושום כדור לא פוגע, הכל עובר לידי, זה נראה כזה סופר סופר סופרמן. אז אולי אני לא בעסק? אז מה קורה פה? ואז אברהם מרגיש עצוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. נכון, העתיד של העולם יוצא מלוט, אבל על מי זה יחול? על העם שיצא ממך. תבין, אין לוט בלי אברהם, ואין אברהם בלי לוט. זה הולך ביחד. אם כך, כשאברהם מבין את זה, הוא עובר לשלב הבא. והשלב הבא, בשעת העקדה, שיצחק אומר לו, אבא, הנה האש, הנה העצים, איפה עשה? אומר לו, אבא, לא יודע. זה עטוף. הולכים או לא הולכים? אתה יכול לחזור הביתה אם אתה רוצה. מה החלטת? אומר יצחק, אבא, הולכים ביחד. והלכו שניים ירדיו. כאן, ברגע הזה, בצד השני של העולם, יצאה לעולם תינוקת. איך קוראים לה? רבקה. איך נאמר בתורה בקטע ה-11? והיא אחר הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בני לנחור אחיך וכו' וכו' וכו', ובתואל ילד את רבקה. רואים? פסוק ג' בתואל ילד את רבקה. פתאום רבקה נולדה. זה פילי פלאים. כשיצחק פוגש את רבקה בפעם הראשונה, הוא מגיע לשדה, היא מגיעה מהכיוון השני, בקטע ה-12, ויצחק בא מבוא באר לחי רואי, והוא יושב בארץ הנגב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו, ויער, והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. אז מה היא צריכה לעשות? מה בדיוק היא צריכה לעשות? פגישה ראשונה. סידורים אחרונים. כן? מה היא עושה? בדיוק הפוך. ותיקח הצעיף, ותתכס. את הולכת לפגוש את יצחק, אז מה את מכסה את הפנים? פעם ראשונה. כי רבקה מדברת עם יצחק בקודים. היא אומרת לו, יצחק, אנחנו הולכים להמשיך את המהלך וללמד את העולם שהכל עטוף והכל מכוסה. ויצחק מבין את זה טוב. וכשזה קורה, ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ויקח את רבקה, ותילו לאישה, ויהביה וינחם יצחק אחרי אמו. כי הוא מבין, הנה איתה, ממשיכים את מה שאברהם ושרה התחילו. וזה גם עם יהודה ותמר. כשהיא מגיעה אליו, ואיך נאמר בקטע ה-13, והפסוק י' ד' ותשר בגדי אלמנותה מעליה, ותיקס בצעיף, הכל עטוף, הכל מכוסה. וזה ממשיך גם אצל יוסף, כשהוא פוגש את האחים. מה המילים הראשונות שהוא אומר להם בקטע ה-14? אחרי שהוא אומר להם, אני יוסף, אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, פסוק A, ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם. אל תתחילו להתווכח מי מחר, לא מחר, כן מחר. זה לא אתם, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. כך הוא החליט. מה הוא יעשה איתכם, מה הוא יעשה איתי, זה כבר עסק שלו. מה שנוגע לנו, להיות ביחד. הכל עטוף. אל תסתכלו בצורה לא נכונה. אל ייחר בעיניכם. וכך, זה עובר לאורך כל הספר. וכאן, אנחנו מתחברים עם השאלה הראשונה. פילי פלאים. שהעולם הוא עטוף, שהעולם הוא מכוסה, שלא תמיד רואים את יד השם, שלא תמיד רואים את ההשגחה האלוקית, זה לא רק שרע וכואב וקשה וחושך. זה גם שטוב, טוב מאוד, מצוין. ויש את הכל, הכל, לא צריך, מה שרוצים. אז לפעמים זה יותר מסוכן. כי אז הרבה יותר קל לשכוח שבעצם מי שנמצא בתוך הכל זה מי? הקדוש ברוך הוא יוצר הכל. אז הרבה יותר קל לשכוח, יש לי הכל, אני מסודר, הכל 100%, אני בכלל לא צריך להסתכל אליו. כאן זאת הבעיה. איפה שזה קורה בצורה הגדולה ביותר זה במצרים. כי כשנמצאים בארץ ישראל יש דבר מעניין. כדי שהכל יגדל צריך גשם. וכשאין גשם, מה קורה? קמים בבוקר ומסתכלים למעלה. וכשאני מסתכל למעלה, ואין גשם, ואין גשם, ואין, אז יום אחד אני אומר לעצמי, רגע, אולי זה בגללי, אולי אני לא בסדר, אולי אני צריך לעשות משהו אחר. זאת אומרת, גשם או אי גשם מעורר אותי כל הזמן לבדוק את עצמי. אם אני עושה את מה שאני צריך או לא. במצרים אין את הבעיות האלה. לרגע לא מסתכלים למעלה. הכל נמצא מסביב. מים, רק צריכים לקחת איזה מטטה, או איזה מקל, או מעדר, ומושכים מים לגינה, מים למטבח, יש הכל. אז כשיורדים למצרים, יש סכנה נוראה, שבזמן קצר, בעצם נשכח, מי נותן פה את הכל. שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל העושר הזה. וברגע, הוא יכול לקחת את הכל. אז כשירדו למצרים, תראו דבר נפלא. מי יורד? אברהם ולוט. עד הרגע שהם חזרו ממצרים, כל הברכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, הם גם ללוט. כי הם הולכים ביחד יד ביד. ברגע שהם עולים ממצרים, פתאום מתחיל פה מתח. בין רואי אברהם לבין רואי לוט. קורה פה משהו. אברהם רוצה לדעת מה קורה. הוא אומר ללוט, רב לוט, תבחר לך. איפה אתה רוצה ללכת? אני הולך לצד השני. אז לאיפה בחר לוט? זה פילי פלאים בקטע ה-15. פסוק י' כדאי לסמן את כל הפסוק. וישא לוט את עיניו, ויער את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שיחת השם את סדום ואת עמורה, עוד קו, כגן השם, כארץ מצרים. בואכה הצוהר. אומר לוט, לא צריך לנסוע לשוויצריה, יש לנו שוויצריה קטנה בארץ, שם ליד, אנחנו קוראים לזה דד סי, אבל פעם לא קראו לזה דד סי, ים המלח, ים המוות. פעם שם הכל גדל, שם היה איזה נהר, שנקרא ירדן, והשקע את הכל. אומר לוט, אם אין לי את מצרים במצרים, יש לי כזה מקום בארץ ישראל. סדום, לשם אני הולך. אז מה שקרה באותו רגע, לוט נפרד מאברהם, כי לוט בעצם אמר, למה אני צריך להיות במתח, וכל הזמן לחשוב אולי אני לא בסדר, לכן אין גשם, אני אבקר את הקדוש ברוך הוא פעם בשנה. נבוא, נפגוש אותו ביום כיפור, אולי בעוד פעם נמצא זמן, וזהו. מה אני צריך יותר מזה? אני רוצה שקט. שם יש לי את זה. זה כמו מצרים. כגן השם, כארץ מצרים. את זה אני רוצה. ולכן במקום ההוא שזה סדום, אומרת התורה, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ודאי. כי שם בכלל לא צריך לזכור שיש אלוהים. בכלל לא. זה כל כך עטוף. כל כך קל לשכוח אותו. אז אולי, אולי, לזה התכוון הרמב"ן, שזה היה חטאו של אברהם. מה היה החטא? אין בעיה, מותר לך לרדת. אבל, למה למצרים? מצרים זה ההפך הגמור של ארץ ישראל. איך אומרת התורה בקטע ה-16? כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. זה לא כארץ מצרים, אלא הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. תמיד. ההפך הגמור ממצרים. אז למה אתה יורד לשם? יש עוד מקומות שאפשר לרדת. אולי לזה מתכוון הרמב"ן. ומה היה התיקון? שאנחנו היינו במצרים. בואו תראו מה קורה. לאוזן שומעת. פלאי, 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 פלאי. פרעה חולם חלום. איפה הוא עומד? איפה? לא, על היאור. סליחה, איך אפשר לעמוד על היאור? אם הוא מלא מים, אי אפשר לעמוד עליו. זאת אומרת, הוא בעצם ראה כבר בחלום שמה יקרה ליאור, הוא יתייבש. יגיע הזמן, גם זה יתייבש. ואז האדם צריך פתאום להתעורר ולהבין, גם פרו, יש בעל הבית שדואג שיהיה שם מים, ויש בעל הבית שמייבש את זה. וכשפרו את זה שוכח, אז מה הוא מקבל? 10 מכות. מה זה 10 מכות? אני רוצה לשאול. למדנו בגן, בחיידר, בבית ספר היסודי, כשפרח גדל, כשעץ גדל, מה הוא צריך? מים, נכון? אוויר, אדמה מתאימה, זבל של הבהמות, ושמש שתאיר אותו. נכון כך למדנו? עכשיו בואו תראו. דם צפרדיה, אין מים. קינים, האדמה כבר לא אדמה טובה. הרוב דבר, הבהמות מתו, אז אין כבר זבל בשדות שהכל יצמח. שכין, האוויר מלוכלך. ברד והרבה גמרו את כל ירק השדה. לא נשאר כלום. אם לא נשאר כלום, אז כבר לא צריך שמש. אז מה יש? מכת חושך. וכשיש חושך, מה בא אחרי זה? מכת בכורות. אז בעצם כל המכות באים בעצם להסביר לפרות, תבין, יש בעל הבית שרק הוא מצמיח, רק הוא זה שמביא את המים, אלא מה לפעמים זה עטוף? וזה הניסיון בחיים. כשטוב מאוד, או כשרע. לדעת, יש בעל הבית, לא תמיד מבינים, אבל לעולם אסור לשכוח. מי נותן את הכוח? ביד מי הכל? וכשאת זה זוכרים, אז באים לארץ זבת חלב ודבש. אז פתאום מבינים שהדבש יכול לצאת מדבר תמה, מהדבורה. והחלב יכול לצאת מהבשר, שתמיד חלב ובשר אסור יחד. כי הכל עטוף. וזוכרים מי הבעל הבית, אז מקבלים את הכל. זה באה התורה ללמד אותנו לאורך כל הפרשה. זה השלום עליכם שלנו עם אברהם אבינו. ללכת בעקבות אברהם, פירוש הדבר זה לזכור את החיבור הזה. ולכן כמה נפלא שלעולם פרשת לך לך חלה בשבוע שבארץ ישראל מתחילים לבקש גשמים. ותן טל ומטר לברכה. ממתי מבקשים את הגשמים? ממתי? אומרת המשנה בקטע ה-21, כמו רבן גמליאל שהלכה כמותו, 16 יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנער פרת. יגיע האחרון שבישראל לנער פרת. מה זאת אומרת האחרון שבישראל? אז מה? בגלל שהוא מתעכב כל כך הרבה זמן, לכן צריך לבקש גשמים כל כך מאוחר? ופלאי פלאים, כותב הלובביץ' רבי, זכר צדיק לברכה, באחד מהגיליונות. הוא אומר, כשעולים לרגל, מרגישים קרוב לקדוש ברוך הוא. רואים את החיבור בין שמיים וארץ. כשהיהודי מגיע הביתה, היהודי האחרון, אז בעצם מה קורה? שמים את המזוודות, מתחיל החורף. מפרקים את הכל, נכנסים לשגרה של החורף, לרוטינה של החורף. ואז אפשר לשכוח את מה שלמדנו בירושלים. באותו יום אנחנו ממשיכים לזכור את זה. איך מבקשים גשם? מבקש גשם, זה פירוש הדבר, יש קשר בין שמיים וארץ. וזה מלווה אותנו עד הרגל הבא, עד פסח. זה הסיבה שאז מבקשים גשמים. אם אנחנו נלך בעקבות אברהם, אז תראו מה קורה. לוט ואברהם הולכים ביחד. היה איזשהו רגע שלוט זז וזז ומתרחק. הגיע עד סדום, ואז הוא מתחיל לאט לאט לחזור. הוא מכניס אורחים בסדום. הוא מוסר את נפשו על האורחים. הוא מבין הוא יותר לא יכול להתרחק. לעתיד לבוא, הוא ייגע באברהם. הוא יתחבר איתו בחזרה. כמה נפלא שאברהם אבינו נקרא בלשון חז"ל בשם טל. לך טל ילדותך. מה הטל בקטע ה-19 פורח, אף אבונותיך פורחים. מה הטל הזה סימן ברכה, אף אתה סימן ברכה. אברהם אבינו זה טל. המילה טל, אם כותבים אותה בצורה הפוכה, יוצר את המילה לוט. כי ההפך הגמור של טל זה לוט. אם לוט זה כללה, אברהם זה ויהיה ברכה. אבל אנחנו מובטחים בקטע ה-20. ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה משתי שמנים משתי שמרים, שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים. ובילה ההר הזה, מדובר על הר המוריה, פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. כל הכיסוי שכל העולם עטוף, ומדי פעם קצת מתגלגל, קצת מתגלה אותה אנטישמיות נוראה שמתחת לפני האדמה בוערת ככבשן ועוד דברים אחרים, פתאום כל זה יסור. ואז מה יהיה? בילה מוות לנצח. מחה השם אלוהים דימה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. ואז ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. פתאום כל התמונה תתבהר, המסכה שנסוכה על פני העמים פתאום תתגלה, נראה אותם בדיוק, הם יתביישו מעצמם, ואז הם איתנו ביחד יגידו, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. זה הפרשה הבאה ללמד אותנו. אם ניקח את זה איתנו בתחילת הדרך, שאנחנו צועדים עם האבות והאימהות, ונבין שכל מצב, רע או טוב, העבודה שלנו זה לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא בעצם מושך בחוטים, גם אם לא מבינים וגם אם לא רואים. אם כך נסתכל על הדברים, אז אנחנו מובטחים שיתקיים בנו והגדלה שמך ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ערב טוב.